שאל השואל ואמר, מה דין הברכה למי שאוכל קמח מצות של ימינו? ובכן, כדי להבין את השאלה, עלינו קודם כל להסביר ולומר שהקמח שעליו דיברו בתלמוד הוא קמח מחיטים, וקמח מחיטים או קמח סעורים, אמרו חכמים בתלמוד, וכך נפסקה ההלכה, שאדם שאוכל קמח, כיוון שזה לא נוהג לאכול קמח, בטלה דעתו אצל כל אדם, ומשום כך מברך שהכל נהיה בדברו. אבל אם המנהג באותו מקום ורגילים לכך לאכול קמח חיטים או קמח סעורים, אזי מברך על הקמח בורא פרי האדמה, כיוון שהחיטים והסעורים, אם אדם קולה אותם ואוכל אותם, מברך בורא פרי האדמה. עכשיו שהוא קוטש אותם, מברך על כמו דין מינם, כמו דין המדגוג. אם אדם עשה מדגוג מאפונים, קטש אותם היטב היטב ואכל, מברך בורא פרי האדמה, אף על פי שכבר אין עוד צורת העיגולים כלל ועיקר, וכן בוטנים, וכן שקדים. אם אדם קטש את השקדים הדק היטב היטב הדק עד שלא נראה בכלל זכר לשקד, מברך בורא פרי העץ. כלומר, שינוי צורה איננו משנה את דין הברכה. ולכן אותו דבר בקמח חיטים או קמח סעורים, במקום שרגילים לאכול קמח כזה, מברך על זה בורא פרי האדמה, ומקום שאין רגילים לאכול קמח כזה, נגרעה הברכה וירדה דרגה, ומברך ברכה כללית שהכל נהיה בדברו. מכאן אנו עוברים לקמח מצות בימינו לפי שאלת השואל. מה מאפיין את קמח מצות של ימינו? בכך שמצות שכבר נאפו, קודשים אותם, וכידוע המצות של ימינו הם קשיחות, ואז קודשים אותם הדק כתב, כתב הדק, וזה נקרא קמח מצות, אבל הם כבר נאפו, הם כבר פת. ועכשיו זה מדגוג של פת, מדגוג של גמז. מה ברכתו? בור המוציא לחם מן הארץ, אף על פי שאין צורתו ניכרת, כיוון שזה מקורו מהפת. אמנם על הפתות נאמר שאם יש כזית בכל לג' ולג' כל חתיכה וחתיכה, מברך המוציא. אין בו כזית, מברך בורם למזונות. מורי אומר שההלכה הזו לא סברה כהלכה, והוא טוען שאם יש בחתיכות של הפית של הפתות כזית, גם אם השתנתה הצורה, מברך המוציא לחם לארץ. אבל אם בפירורים של הפתות היו פחות משיעור כזית, קטנים, קטנטנים, פחות משיעור כזית, עדיין מברך המוציא, אלא אם כן נשתנתה צורת הפת. כלומר, לדעת מורי, הדין של צורת הפת גורע רק בפתות, שהוא דרך בישול, דרך בישול, והוא פחות מכזית ושנשתנתה צורתו, אז מברך בורא מן המזונות. אבל כל שאיננו דרך בישול, אלא מדובר בפת קשיחה כמו גמז או כמו המצות התעשייתיות של ידי, של ימינו, אזי אם הוא קוטש אותם והדק היטב ואוכל את הקמח הזה, מברך עליו המוציא לחם מן הארץ. רגע, ובאמת שכתוצאה מכך עלינו לדעת שאדם אשר הוא זקן או חולה ואינו יכול לאכול כזית מצה, התירו לשרות לו את הכזית מצה במים. אבל יש כאלה שמחמירים מאוד מאוד ולא אוכלים שרויה, וטעמם אימם, בגלל שסתם באפייה, באפיית המצות. אבל מה יעשה זה כן החולה אם אין אפשרות לשרות? ויש כאלה שאומרים לשרות במים זה תפל, והרי המצות שלהם גם בלי מלח, היה אכל תפל מבלי מלח, ולכן דנו אם מותר לשרות את המצה ביין ובשאר משקים. והמשנה ברורה מביא חילוקי דעות בזה, אם זה ביטל טעם מצה, כמו שאמרנו שאם בשל מצה לא יצא, הואיל וביטל טעם מצה, לא בגלל ששינה צורת המצה, ביטל טעם מצה, אז אולי גם על די שרייה ויין שאר משקים ביטל טעם מצה ולא יוצא. או שמותר, כי עדיין סוף סוף לא לגמרי נתבטלה טעם המצה. בין כך ובין כך, ברור שזקן או חולה אשר אינו יכול לאכול כזית מצה וקשה לו לאכול שרויה, הן בגלל שהוא מהמחמירים ולא אוכלים שרויה, או בגלל שזה תפל, וגם הוא חושש לשיטות שאלו שאומרים שלא יתאבל אפילו ביין ובשאר משקים, האם יכול הוא לצאת ידי חובה באכילת הקמח מצות של ימינו הקטוש או לא? אומר המשנה ברורה כן, בסימן תף עין א', איך קוראים בסעיף ב', הרמ"א אומר מצה שנאבקה כתוקנה ואחר כך נתפרדה ונלושה ביין ושמן אינה נקראת מצה עשירה ואסורה לאכול לאוכלה בערב פסח. אומר המשנה ברורה בנלושה, דבלון נלושה, אם יש לנו קמח מצות ולא נלושו והאדם רוצה לאכול בערב פסח קמח מצות של ימינו, אומר משנה ברורה בסעיף קטן י"ח פשיטה דאסור. כלומר הרי יש לנו איסור לאכול מצה בערב פסח, לאכול מצה בערב פסח כדי שיהיה היכר לאכילת מצת מצווה בלילה, וכל האוכל מצה בערב פסח אמרו חכמים כבועל ארוסתו בבית חמיו, שהרי למרות שארוסתו היא כבר אשת איש אסורה לעולם במיטה והיא כבר אשתו, עדיין קלה בלו ברכה אסורה לבעלה כנידה, וכל הבועל את ארוסתו בית חמיב תרם נישואין כאילו בועל ארוס, זאת אומרת כל מי שאוכל במצה בערב פסח ובועל ארוסתו בית חמיב, כלומר עובר על איסור דרבנן, שהרי אנו אומרים בברכה ואסר לנו את הארוסות לא לשאר העולם, לבעל כבעל, ותיר לנו את הנשואות רק אחרי נשואין, לא רק כאירוסין, אז היא מותרת לבעל. ואם כן איפה, אז אכילת מצה בערב פסח היא אסורה, כמו שארוסה אסורה, למרות שהיא לא חמץ, אין שום בעיה, אבל חכמים אסרו, אז חכמים אסרו. ולכן אומר המשנה ברורה, אם אדם יחליט שהוא אוכל קמח מצות בערב פסח, הוא עובר על האיסור. למה? אומר המשנה ברורה, שיוצאים בפירורים בלילה ידי חובת מצה. כלומר, אדם זקן או חולה יוכל לצאת ידי חובת אכילת מצה בליל הסדר בפירורים, בקמח מצות. והרי מה הוא יברך על זה? המוציא לכם לארץ, ואשר קיצרנו צודה וצרנו על אכילת מצה. הרי שקמח מצות בין ימינו הועיל והוא כבר נאפה, א', אסור לאוכלו בערב פסח כי זה דין אוכל מצה בערב פסח, למרות שצורתו כבר לא ניכרת, הוא כבר קמחי. ב', אם הוא אוכל קמח כזה, מברך המוציא, כי שינוי צורה מפת לקמח זה לא משנה כלום, כי זה כבר קמח של לחם, לא קמח של חיטים. מברך המוציא לחם מן הארץ. וכאמור, הזקן יוצא בו ידי חווה בלילה. עד כאן. כך יוצא איפה שהתשובה לאותו שואל, שמה יברך אדם על קמח מצה, מצות קשיחות בני ימינו שקודשים אותן, התשובה, המוציא לחם לארץ. אבל עליו לזכור שבערב פסח אסור לו לאכול קמח מצה. נשאלת השאלה, האם מותר לעשות עשיד, או אצל אשכנזים קניידלך, כי הרי הוא מבשל את הקמח הזה, האם מותר או אסור? המשנה ברורה אומר שבכל זה בשלו בשלה, האיסור לאכול קמח מצות דווקא בשלו בשלה. אבל אם בשלה, אם לקחת הקמח הזה של מצות ובשל, או כמו שנוהגים במדינותינו לעשות כדורים ממצה שקוראים קנדלך, או מצה מבושלת בכלי ראשון, מותר לאוכלה קודם שעה עשירית. זה בוודאי לא מקרי מצה, וכדי מבואר בסימן תרסמך א', לדעתו מותר לאכול מצה כזו בערב פסח, זה לא המצה שגזרו עליה שלא לאוכלה בערב פסח. כך זוהי שיטתו. מורי חולק על הנקודה הזו, עד כאן הוא מסכים איתם, אבל הוא חולק על הנקודה הזו ואומר מורי, המצה שאסרו עלינו לאוכלה בערב פסח היא מצה שכבר הפכה להיות אסורה בעצמיותה לנו באותו יום. משל, למה הדבר דומה? לאדם אשר נדר שלא יאכל בשר בערב פסח. עכשיו, לא מדברים בזמן קורבן פסח, כשאין לנו קורבן פסח, מהרה יבנה בית המקדש. הרי את הבשר הזה בערב פסח אסור לו לאכול, וזה איסור עצמי, זה איסור גברה שהופך את הבשר לאיסור חפצה. אבל בליל הסדר מותר לו לאכול את הבשר, כי הוא נדר רק מערב פסח. אותו דבר המצה, כשחכמי ישראל אמרו שאסור לאכול מצה בערב פסח, הרי זה איסור גברה שהופך להיות לאיסור חרצה, שהמצה אסורה עלינו בערב פסח משום שסימן היכר ללילה. מה אכפת לנו מה הסיבה? אבל היא הפכה להיות אסורה. ולכן אומר מורי, אם אנחנו לוקחים את המצה הזו, קודשים אותה ביום, זאת אומרת עושים ממנה עשית ביום ערב פסח, כבר חל עליה איסור. בואי וחל עליה איסור, אתה מבשל דבר האסור, מה יועיל לך שבשלת דבר האסור? אם אתה תבשל את העשית מלפני עלות השחר ותחמם אותו ביום ערב פסח, מותר לך, כיוון שבשלת אותו עוד לפני זמן האיסור. אבל ברגע שנכנס זמן האיסור, אסור לנו כבר להשתמש בעשית. זוהי שיטה של מורי. אבל הללו שאוכלים עשית, בניגוד לשיטתו של מורי, סומכים על הדעה של המשנה ברורה, שהועיל וכבר השתנתה צורתו של הפת, השתנתה צורתה של הפת, עד לדרגה של בישול קמח באופן כדורי כמו הקנדלך, או מדיד כמו אצל התימנים, עשית כמו אצל התימנים, אז הוא סומך על המשנה ברורה ליתר. אבל כאמור, דעת מורי לאסור, וכל אחד ואחד לפי רבותיו, לפי משהו אמון, כל אחד אחד משהו יכול לקיים יקיים, אבל זוהי הדרך העולה בית אל. רבי חנניה בן עקשיא.